טוב, צהריים טובים. היום אנחנו בשיעור במסכת בבא בתרא על שמונה פסוקים אחרונים שבתורה. שיעור רווח גדול גם ביחס למה שאנחנו עוסקים בו ואת הארץ הכללית של תורת ארץ ישראל, שעוד מעט ניגע בעזרת השם, וכמובן לקראת חג מתן תורה, שיש פה רקע חשוב להגיע איתו בעזרת השם, בכלל ללימוד תורה ובטח למתן תורה. הגמרא אומרת, אמר מר, הגמרא שם מספר, זאת אומרת עוסקת במי כתב, איזה ספרים וכולי, הנביאים כתובים ועוד מהתורה ונביאים וכולי. ומה אמר יהושע? כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. מהפסוק וימות שם משה עבד השם, זה השמונה פסוקים האחרונים, שאותם כבר כתב יהושע כביכול, כן, כי משה כבר מת. תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן. דתניא וימות שם משה עבד השם, אפשר משה חי וכתב וימות שם משה? אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. דברי רבי יהודה ואמר לרבי נחמיה. אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר אות אחת וכתיב לקוח את ספר התורה הזה? שהשם אומר למשה, לקוח את ספר התורה הזה, ולא ייתכן שהוא קורא לו ספר תורה, הרי ספר תורה שחסר באות אחת הוא פסול. אז לא ייתכן שהשם אומר לו, לקוח את ספר התורה הזה וחסר באות אחת? אז לא יכול להיות שיהושע כתב את זה. אם משה לקח, אבל הוא אומר למשה כבר, קח את ספר התורה הזה, סימן שהוא החזיק ספר תורה שלם. אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע, כמו שנאמר להלן, ואומר ברוך מפי ויקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. זאת אומרת שעד כאן מה קרה מוימות שם משה, באמת משה כתב את הכל, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו מה לכתוב, הוא כותב, ועכשיו תוך כדי שהוא כותב הקדוש ברוך הוא אומר לו עכשיו תכתוב וימות שם משה עבד השם, ואז שכותב בדמעות. כמאן הזד אמר ביהושע ברב אמר וגידל אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן. לימה דלוקר רבי שמעון, למה עוד מעט נבין מה זה יחיד קורא אותן, אבל יש להם איזה דין שונה. זאת אומרת יש להם איזה דין שונה לשמונה פסוקים האחרונים שבתורה. אולי זה לא כרבי שמעון, כי לפי רבי שמעון אין הבדל בין, זאת אומרת, כל הפסוקים שבתורה, כולם אותו דבר, מפי משה, כולם נכתבו לידי רב משה רבנו. אז זה לא אמור להיות הבדל בין כל התורה לשמונה פסוקים האחרונים. אולי זה לא כרבי שמעון? אומרת, כלומר, לא, אפילו אתם הרבי שמעון, הועיל ואישתנו אישתנו. זאת אומרת, גם לרבי שמעון יש הבדל. ההבדל הזה שמשה כתב בדמה, אז זה מספיק כבר, זאת אומרת, זה יותר אצלם דין שונה. צריך להבין למה, כן, למה זה דין שונה ומה הקשר. אומר רש"י, יחיד קורא אותן, כלומר, אין מפסיקים בהן. מה זה יחיד קורא אותן? שאין מפסיקים בהן. מה הפשט? מה זה קשור ליחיד קורא אותן? מה הכוונה? שלא קורא... אדם אחד, בדיוק, שלא יקראו אותם כמה אנשים. צריך לקרוא אותם אדם אחד. כן, נאמר רבי יהודה אמר לא כתבה משה נברא נשתנו משאר התורה דלוקר רבי שמעון, הואיל ואישתנו נכתוב בדמה אישתנו. אנחנו צריכים להבין קודם כל למה רש"י כותב כלומר, כן? יש כלל, תראו שנייה, נקפוץ רגע הלאה, תראו מקור חמש, יש כלל ברש"י, כלל שמופיע במבית. הוא כותב שגם זה ידוע לחכמים שהם בקיאים בפלפול הלכה, כי אנחנו מפלפלים על לשונו של רש"י ז"ל, כשאמר כלומר על איזה לשון מן הגמרא, שהיה נראה איזה קושי או משמעות אחר בלשון, ובא רש"י ז"ל לתקן הלשון. אבל הפוסק או המפרש שכותב לשון אחד ואומר מיד כלומר, לפרש אותו לשון, יותר טוב שיכתוב מתחילה מה שכותב אחר כלומר, ולא יצטרך לכתוב כלומר. ובמקום שכותבים כלומר, אולי איזה סיבה. טוב, הוא מבדיל בין שאיזה פוסק כותב כלומר, ואז הוא אומר כאילו, אתה אומר משהו ואחרי זה אתה צריך להסביר אותו, אז תגיד ישר את ההסבר, בסדר? אז כשפוסק כותב כלומר, אומר, צריך למצוא שם סיבה טובה למה הוא עשה את זה, כי זה מוזר, אבל כשיש ברש"י כלומר, אז בעצם יש איזה לשון כאילו של הגמרא, הגמרא בעצם אומרת משהו הוא לא ברור כל כך, זאת אומרת אפשר להבין אותו בצורה לא נכונה, לכן רש"י כותב, כלומר אל תבין בצורה א', תבין בצורה ב'. הרי על כל פירושים של רש"י הוא יכול לכתוב כלומר, תמיד רש"י מפרש את הגמרא, כל דיבור מתחיל יכול לפתוח כלומר, למה זה רק במאה דיבור מתחיל? כי זה רק במקומות שבהם יש כאילו אפשרות לשגות כאילו בהסבר הגמרא, ואז רש"י כותב כלומר, כדי שאל תבין ככה, תבין בצורה אחרת, בגדול, כן. אתה אומר, כן, אתה אומר באמת אפשר להבין אחרת לגמרי, אין הכי נמי. עכשיו, זה טוב מה שאתה אומר, רק שעכשיו זה מחייב אותנו להבין, אז למה הגמרא כתבה ככה? בסדר? זאת אומרת, זה השלב השני, בסדר? בסדר גמור. יש סוגיה שגם עוסקת בשמונה פסוקים האחרונים שבתורה, סוגיה במנחות. אמר רבי יהושע בר אבא, אמר רב גידל, אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם בבית הכנסת. כמאן דלא קרא בשמעון, דתנא לאמר שמשה עבד השם, כן, אפשר משה חי, וכתוב עבד שם משה וכו'. אותו ויכוח בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. ועוד פעם, אפילו קרא אתם רבי שמעון, הואיל וישתני ישתני. זו סוגיה מקבילה. אז בואו נראה שם, כן, רש"י, הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר אחריו כדי שלא יטעה בכתב וכותב. מכאן ואילך, משה כותב בדמע, ולא יאמר אחריו מרוב צערו. בסדר, והלימוד, כמו שנאמר להלן, מפיו יקרא, שלא יאמר אחריו משום דקינות אב. כן, הלימוד שם מברוך בן אריה. בסדר, אז זו הסוגיה המקבילה, רק צריך לראות את זה קודם, בסדר, רק מוסיף טיפה ביאור שם בדמה, שלא אומר אחריו מרוב צערו. לגבי יחיד קורא אותן, אז ראינו ברש"י, אולי זה נעשה על הלוח, רש"י אמר יחיד קורא אותן. רש"י, אין מפסיקים בהם. אומר הרמב״ם, שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה. אף על פי שהכל תורה היא הוא משה מפי הגבורה, אמר הרמב״ם, הועילו משמען שמחר מיתת משה, הרי נשתנו ולפיכך מותר ליחיד לקרות אותן. מה אומר הרמב״ם? יפה, זה בא להפוקי מציבור. רמב״ם לא צריך מניין. זאת אומרת, לפי הרמב״ם זה כולה, ולפי רש"י זה חומרה. בסדר, נכון? רש"י מחמיר, יחיד קורא אותן, אסור להפסיק בהן. לעומת שאר המקומות שאפשר להפסיק וצריך להכניס עוד עלייה, פה אסור להכניס עוד עלייה. לפי הרמב״ם זה כולה, שאר אתה לא צריך מניין, פה אתה לא צריך מניין. למה? כי זה השתנה. גם פה צריך להבין, אז מה אם זה השתנה? כאילו, למה? אם זה השתנה, למה זה מה שכן?
בגלל התור רגיל אחרי זה מניין?
כן. כן, בסדר, אבל נגיד בכל, בלי להיכנס לשאלה הזאת, אבל אם אתה עכשיו נמצא, אין מניין, אז עכשיו האם מותר לו ספר תורה לקרוא? התשובה לא, אומר הרמב״ם, בשמונה פסוקים אחרונים אפשר. כן.
אבל אני חושב שאי
אפשר להוציא
לך
את הספר תורה, אם אתה שם.
כן.
אבל
בשביל להוציא את הספר תורה, אתה גם צריך
לפרט. אוקיי, אבל אם נגיד עכשיו הם התחילו לקרוא ויצאו, נגיד משהו. בסדר, בכל אופן, באמת, מישהו רוצה לשאול משהו? מישהו היה נראה שצריך לדעת. טוב.
מה זה אומר להם מפסיקים?
אתה לא יכול לעשות עוד, יש כללים איפה אפשר לעשות עליות בקריאה. אז אחד הכללים שבשמונה פסוקים האחרונים אסור לעצור אותם באמצע. כן, רועי?
גם מה זה
לא
צריך
מניין?
כאילו זה איפשהו שלב ביניים באיזה של כמו לקרוא בנביאים
ולקרוא
בתורה, מה זה לא צריך
מניין?
כאילו, מה זה?
לא קשור
לנביאים. זה כולה בפסוקים, אבל למה דווקא הכולה הזאת, כאילו, מה...
אז זו שאלה טובה, כאילו, זו שאלה שצריך להבין, כן, למה זה שעכשיו הם השתנו, שמשה כתב אותם בצער, או מה, כמו שהרמב"ם אומר, זה שמשמע בהם, שהם אחר מיתת משה, אז יש שם איזה שינוי משמעות, זאת אומרת שכל התורה כאילו נאמרה, או לא יודע, בחיי משה, למרות שמה שלפני שמשה נולד גם כתוב בתורה, אבל אחר מיתת משה, בוא נגיד, יש פה איזה שינוי משמעותי, קצת צער, שבזה, אז השתנה, לכן גם השתנה הדין. אבל באמת, השאלה היא שצריך להבין אותה, מה הקשר? אולי תגיד, קוראים אותם עם כובע על הראש, כאילו, איך זה יוצר זה שלא צריך ציבור? בסדר? צריך להבין את, את העניין הזה. הרייבד משיג שם, אמר אברהם, לא שמענו דבר זה מעולם, ומה שאמרו יחיד קורא אותם, לומר שאינו מפסיק בהם. ואחי איתו בירושלים במגילה, וקורות הרבה נוהגים שעולים לקרות בתורה, הוא לבדו קורא ואין החזן קורא אימו. ומה שכתב הוא עניין זרות הוא מאוד, והציבור יחם הלכו עד כאן לשונו. הוא מביא שני פירושים הרייבד, הוא חולק על הרמב"ם, מביא שני פירושים. פירוש אחד שהוא, מה אומר הרייבד, מה זה יחיד קורא אותם? אחד זה כמו רשי, ומירושלמי מה הוא מביא? אין החזן קורא אימו. נכון, זאת אומרת שקוראים ביחד, ובשמונה פסוקים האלה קורא יחיד, אין החזן קורא אימו. בסדר, רק בשם הירושלמי. אין החזן קורא עם העולים. שבדרך כלל כשעולים, את זה קוראים ביחד. אחד בשקט, סתם, אחר כך שעולים לתורה. אני לא יודע אם זה קוראים בשלושה שתתכוון, אבל... מה זה? אז יש את החזן, ואם מי שעולה הוא גם כן קורא איתו. אז פה לא, איך היא קורא אותה? בסדר?
הוא קורא חזן, לא? מה? זה לא שום שיכול להיות רק שהחזן קורא.
כן, לא יודע מי, כן, יחיד קורא אותה. בכל אופן הוא תמה מאוד על הרמב״ם. המאירי, הוא מביא כמה פירושים, דבר זה מתפרש בכמה עניינים. יש הפירוש יחיד קורא אותה, שהם מפסיקים אותה לשניים. מפני שהם עניין אחד וסיפור מיתתו של משה. זה מי?
רש"י.
יש מפרשים יחיד קורא אותה ולא שליח ציבור עמו. זה מי? הרי ושם ירושלמי. ואין נראה כן. שאף בשאר התורה לא השליח ציבור קורא כלל, אלא שהאחרונים נהגו כן, שלא לבייש מי שאינו בקיא כל כך. על הדרך שאמרו בביקורים, בראשונה היה יודע לקרות קורא, לא היה יודע לקרות מקרין אותו. נמנעו מלהביא, כי אנשים התביישו שיראו שהם לא יודעים לקרות וצריך להקריא להם. התקינו שיהיו מקרין את הכל כדי שלא לבייש את מי שאינו יודע. בכל אופן, גם התקנה הזאת שבקריאה בתורה, אז היא רק בדור יותר מאוחר, שהוא הרבה, כאילו, כביכול אחרי תקופת הגמרא, שזה תקנה כדי לא לבייש את מי שלא יודע, אז לכן לא יכול להיות שזה הפירוש של יחיד קורא אותם. בכל אופן מביא עוד פירוש, שמפרשים יחיד קורא אותם בלא עשרה. זה? מי אמר? הרמב״ם. ואין זה נראה כלל שיהיה אדם קורא בברכה לאחריה שלא בעשרה. וכן שאחר גמרא קריאת עשרה לקדיש ואין קדיש אלא בעשרה. גם כן דוחה את הפירוש של הרמב״ם. יש מפרשים יחיד קורא אותם אותה פרשה, ואין רשאי לחבר בפסוקים שלמעלה ממנה. מה זה? משהו חדש. מה הוא מסביר? יפה. זה כאילו במילים סתם צריך להיות יחידה נפרדת. יחיד קורא אותן, זה לא מתייחס לאדם. עד עכשיו פרשנו שהיחיד זה על האדם. בסדר? יחיד ולא ציבור. האמת שגם ברש"י הם מפסיקים בהם, זה גם כאילו קצת אולי במשמעות הזאת יכול להיות. אבל מירי מוסיף פה עוד פירוש. לא מצרפים לפסוקים אלה פסוקים אחרים.
כאילו
עלייה
נפרדת?
כן. אותה שמונה, מפה עד פה שמונה פסוקים שהם נפרדים. ויש מפרשים שמיוחד שבציבור קורא אותם. מה זה? גם עוד לא ראינו, נכון? מביא עוד פירוש. מה זה יחיד? מיוחד שבציבור. זאת אומרת, האדם הכי מכובד הוא זה שקורא את השמונה פסוקים האלה. יכול להיות, לפי זה אולי לפעמים מה שיש איזה מנהג להעלות את החתן תורה, את הרב הקהילה, אז יכול להיות שזה קשור למנהג הזה, שבעצם זה, הוא עולה כאילו בפסוקים האלה, שיכול להיות שזה קשור לעניין הזה. וראשון ואחרון שניהם עיקר, אמיר מסכם, הפירוש של רש"י והפירוש האחרון שעכשיו אמרנו, הם הפירושים שהוא הכי מצדד בהם. בסדר? מה? לא, היום לא. קוראים לי... כן, קוראים לזה. טוב, אז ראינו את רש"י. בואו נמציא לכם שאלות. כן, שאלה ראשונה, כלומר ברש"י, אני, זאת אומרת, זה מתפרק את שתי שאלות, כמו שאמרנו קודם, למה רש"י כותב כלומר? זאת אומרת, אז קודם כל צריך להבין מה משובש בלשון של הגמרא, באמת ההבנה רש"י רוצה להוציא. ולמה הגמרא בכל זאת כתבה את זה ככה? על גבי זה נשאל, איך היה יותר טוב לכתוב בגמרא לפי רש"י? 8 פסוקים אחרונים שבתורה אין מפסיקים בהם, נכון? זה מה שרש"י אומר.
מדוע לא נכתב לרש"י, כן? אין מפסיקים בהם.
שאלה שלישית, שאלת התורת חיים. בואו נראה קצת התורת חיים, יש לכם, נכון? הבאתי לכם?
כן.
אז בואו נראה. לכך נראה דחנה מכמה שקורא אותן להפוקי שאין צריך לקרוא אותן ברבים בציבור. זה רמב"ם. ועוד קשה, דלבור שרשי ברבנו תקדל, כיוון דעתי רשמי מפסיקים בהן, אבל אני אומר בהדיה, 8 פסוקים שבתורה אין מפסיקים בהן. אלא אחד קורא אותן, שעוד משהו כמו השאלה שכתבנו קודם, זה גם אם אנחנו נגיד לשם התורת חיים. ועוד קשה, דלדברי מילתא בלא טעמו. וכי בשביל דען אחריים נשתנו משאר כל התורה, היה אסור להפסיק בהם? מה העניין זה לזה? מה? נכון? ועד אין מפסיקים בכללות, טעם המפרש אתה משום דכתיב, מוסר השם בני אל תימס ואל תכתוב בתוכחתו. הנה מלפי שהם אומרים ברכה על הפורניות. והנחתה מלא שייך יחד. יש עוד הלכה, עוד פסוקים שבתורה שאסור להפסיק בהם, בעלייה באמצע, שזה הכללות. יש שני טעמים למה זה ככה. טעם אחד, מוסר השם בני אל תימס. אם תפסיק באמצע, זה נראה כאילו אין לנו כוח לשמוע את המוסר של השם. ולא, צריך לשמוע את המוסר של השם, זה בסוף לטובתנו. אם אנחנו לא רוצים, כאילו אנחנו משדרים שכבד עלינו ואנחנו לא רוצים לשמוע את זה וזה... לא, אנחנו, זה לטובתנו, גם הדברים האלה. זה מה שמיישר אותנו, מיישר את דרכנו. כי אם אתה מפסיק באמצע, זה נראה כאילו אין לך כוח להמשיך. אתה לא נעים לך לשמוע, אז הפסקת. הסבר שני, לא לברך על הפורענות. לכן הפסוקים של הפורענות מתחילים, העלייה מתחילה כמה פסוקים לפני שמתחילים להגיד את הפורענות, כדי שהברכה תהיה על דבר טוב, וגם ממשיכה קצת אחרי זה, אם אני לא טועה, כדי שהברכה תהיה תחול, כי לא יראה שאנחנו מברכים על הפורענות, שהברכה תהיה כאילו על משהו טוב. מעין זה שהגמרא אומרת גם שהנביאים היו מסיימים בדבר טוב, אפשר תמיד לסיים בדבר טוב, בגמרא בברכות. עכשיו, שני הטעמים האלה לא שייכים פה. אז כאילו זה מילתא בלא טעמא, זה שהשתנה, למה זה סיבה עכשיו, בגלל זה לא להפסיק באמצע? כלומר, מה הסברה פה? צריך לעיין כן עם לפי הטעם של התורת חיים שהולך עם הרמב״ם, שלא צריך מניין. אז יכול להיות שזה יותר מובן. אתה אומר, זה בעצם פסוקים שהם כבר כביכול, אתה רואה שהם במדרגה שונה, כן? הם במדרגה, משמע כבר שמשה רבנו מת, ועיקר התורה נקראת על שם תורת משה, אז לכן, בגלל שפה, גם אם זה משה רבנו כתב, אבל בסופו של דבר, המשמעות, הסיפור פה הוא כבר אחרי בעצם שמשה רבנו מת, אז זה נותן כביכול מדרגה אחרת לפסוקים האלה משאר התורה. ולכן הביטוי ההלכתי של זה שלא צריך ציבור, בסדר? כי משהו חסר בהם, זה, אבל, זה בסדר, אבל רש"י, מה הקשר בין זה שמשה כותב בדמה לבין זה שאסור עכשיו להפסיק, שכל הדברים האלה יחידה אחת? בסדר? מובן את השאלה של התורת חיים? כן, רואי?
אבל לא שעניין, עיקר עניין המניין הוא ספר תורה, ובכל זאת אני מוסיף את אותו ספר תורה כדי לקרוא את הפסוקים האלה, אני לא פותח אותם בסוף, אבל אני מוציא את אותו ספר תורה.
כאילו,
שאלות של הרייבת
עדיין יותר
עומדות נגד הרמב״ם. אתה אומר, עדיין קשה לך על הרמב״ם. בסדר, הנה חינמי. אבל השאלה על רש"י בכל מקרה שאלה על רש"י. בסדר, אני מקבל את השאלה שלך. נכתוב קודם את השאלה... מה הקשר בין העובדה שמשה כתב בדמעות להלכה שהם מפסיקים בהם. כן, מילתא בלא טעמא כדברי התורת חיים. בכל אופן, ממשיך התורת חיים, מה שמותר לקרוא פחות מעשרה בשביל שנשתנו, ניחא. משום דף אגב, בתורה נינו, משה מפי הגבורה אמר, אני אילו משמעתן שאין אחר עמדת משה, הרי נשתנו, לכך אין קדושתן חמורה כל כך, ומותר ליחיד לקרותן. וכן, מה שפה מדברי הרמב״ם זל שם. ולפי זה היה דמאי דמשני, הואיל וישתני ישתני, אז מה זה, איך נבין את הואיל וישתני ישתני? לאו משום דקטבן בדמה כאמר כדי פרש רשי ז"ל, אלא הואיל וישתני משמעותן כאמר דאישתני קריאתן. זאת אומרת, הגמרא הרי מה אמרה? שעד כאן, קודם כל אומר קודם בדמה, משהו כותב בדמה. אז אחרי זה שואלים, אז למה, אז איך להסתדר כאילו רבי שמעון זה שיחי קורא אותן? הואיל וישתנו ישתנו. אז רש"י אמר, מה הואיל וישתנו? בגלל שמשה כתב בדמה, לכן נשתנה גם הדין שלהם. שזה אנחנו לא מבינים למה. הוא אומר התורת חיים, לפי הרמב"ם לא נסביר ככה, הואיל וישתנו, המשמעות שלהם השתנתה. המשמעות שלהם היא שמשה כבר מת, לכן קדושתם לא חמורה כל כך כמו שאר התורה. בסדר, הוא חולק על רש"י בהסבר של הואיל וישתנו ישתנו. בכל אופן צריך להבין את רש"י. הר"ן נמצא במגילה. אז הוא מסביר, פרש רבנו משולם ברבי גלוי מוזל, יחיד קורא אותן שיש שליח ציבור, קורא אימו. בסדר, זה ראינו ברייבד, ורבנו אותה מקשה, מה העירייה אני כל קריאות שבתורה ככה, שיחיד קורא, ויש את לסייע, ותתנה קרוב השניים יצאו, ואמר עליה מה שם כבתורה, כן? ומה שנגעו עכשיו זה רק לא לבייש את מי שלא וכו', בסדר? אז הוא מקשה את הקושייה שראינו כבר, כמו שהמאיר ידחה, אלא כמו שפרש רש"י זה עיקר, שאדם אחד קורא אותם פסוקים כולן ואין מפסיקים בהם, ויאבין אנתם הפרק הקומט משום דשתן משאר תורה. היא למד אמר משהו הכתבה, אני למד אמר לשמונה פסוקים מה משה אומר, הוא מוציא בפיו מה שקדוש ברוך הוא אומר לו, ואחר כך הוא כותב, ומתחילה כתב שמונה פסוקים, עד סוף התורה לא משה מוצא מפיו כלום מתוך צערו, אלא היה כותב, וכיוון דאישתנו משאר תורה, זאת מה השינוי? או שיהושע כתב אותם לשיטת רבי יהודה, או לשיטת רבי שמעון, שאותם משה לא הוציא בפה. הוא כתב בלי לומר אותם בפה, לכן אבדינן בהו הכרה שלא יקראם אלא אדם אחד. בסדר? מכיוון שיש בהם איזה שינוי, עשו בהם חז"ל הכר, כדי שתשים לב לשינוי הזה, ורק אדם אחד יקרא אותם. עכשיו, עדיין צריך לעשות, צריך עיון, כן? כי למה צריך לעשות הכר לזה? למה כל כך חשוב לעשות הכר שיש פה איזה שינוי? מה החשיבות הגדולה? ומה זה נותן לנו שאנחנו מבינים שיש פה שינוי, שאלה אחת. ושאלה שנייה, גם ההיכר הזה הוא נראה הפוך בכיוון של התורת חיים. ההיכר הזה הוא היכר של חומרה כביכול. אבל המדרגה של הפסוקים היא מדרגה כביכול של כולה, נכון? זאת אומרת, הם במדרגה יותר נמוכה משאר התורה. אם משה לא עוצר אותם בפה, זה מוריד ממעלתם כביכול, כן? או אם יהושע כתב, זה מוריד ממעלתם. אבל את ההיכר שאתה עושה, אתה כאילו מחמיר בהם. אז זה עוד פעם חוזר, זה מקצין את השאלה של התורת חיים שזה מלתה בלא טעם. סברו של הר"ן, עוד יותר מקצין את זה, כאילו אתה... בסדר? כן?
צד שני, אבל זה גם... לכאורה ההיכר הוא כאילו משהו בעשייה, ואילו לרמב"ן זה מותר לקרוא אותם יחידים. זאת אומרת, ברוב המקרים יכול להיות שלא יהיה היכר.
לרמב"ן זה לא היכר.
אני אומר לרש"י, זה באמת יוצא שזה הכר, כי עושים פה משהו עשייתי,
כאילו.
זה יוצא הכר. והרמב"ם זה לשון של מותר.
כן, אתה אומר בזה יש יתרון, שפחות יש פה הכר. אני מבין, באמת, לפי רש"י זה הכר, לפי האחרים זה פחות הכר. למרות שבמיוחד שבציבור גם זה יכול להיות הכר, אבל זה גם היה מוזר, כאילו, זה פסוקים כביכול במעלה פחותה, אז למה דווקא הכי מיוחד שבציבור קורא אותה? לא מצרפים לפסוקים אלו פסוקים אחרים, אולי זה היה יכול להיות, אבל בכל אופן, גם אם משהו אומר רש"י זה הכר, לא מובן מה הקשר, עוד פעם, בין ההכר לבין התוכן של הפסוקים. למה צריך לעשות הכר, ולמה ההכר הזה הוא בכלל קשור לזה?
הפסוקים האלה הם פסוק של נבואה יותר, כאילו מדברים על העתיד, מבחינה
שאולי איזה פעם. אבל יש עוד פסוקים כאילו בתורה, פרשת האזינו, זה נבואה, ושבת על השם אלוקיך, וניצבים, כאילו, זה לא היחיד, בסדר? אז השאלה לפי הר"ן, מדוע צריך הכר לפסוקים אלו? זאת אומרת, זה לא ש... זה כאילו קושי יותר
לפרוש
של
הר"ן,
אני לא יודע
איך
טוב, זה שאלה, כי...
אנחנו נבוא להסביר את פירוש רש"י בעצם.
בסדר, זה רק כאילו
הבנת
לפרוש של הר"ן, אבל אנחנו רואים שקשה עדיין להלום את דברי רש"י, לכאורה. שאלה אחרונה, והיא שאלה כאן בחלקה בפשט הסוגיה, שבעצם יש לנו רבי יהודה מקשה רבי שמעון,
מה רבי שמעון עונה לו? מה רבי יהודה אפשר רבי שמעון? אפשר משה חי, משה מת, אפשר משה חי וכותב ואמר של משה? מה רבי שמעון עונה על זה?
אפשר.
לא, אני. כאילו, בסדר, לא יכול להסיק משה. מה רבי שמעון אפשר רבי יהודה? אפשר לעשות אותו רק לסורת אחת? מה רבי יהודה אומר? לא התרגשתי עם השאלה. יולון, בעצם יש פה על כל שיטה, יש קושייה חזקה בפשט, שהיא לא מנסה לתרץ אותה. בסדר? וזה מחזיר אותנו לכלל של שאלה בלי תשובה. יש פה בעצם בשני הצדדים, על כל צד יש פה שאלה בלי תשובה. שאלה חזקה מאוד בפשט על כל צד, וכביכול בסוף נשארנו בלי, כאילו נשארנו בבעיה. בבעיה עם התורה, כאילו אנחנו לא יודעים בסוף איך, אין לנו שיטה שיכולה ליישם לנו את התורה, את השמונה פסוקים האלה, ובלי קושייה, אנחנו בעצם בכל צד שלא נלך, אנחנו תקועים עם קושייה, וזה עוד יותר מקשה עלינו. בסדר, זאת אומרת, זה הכלל של שאלה בלי תשובה. גם על רבי יהודה וגם על רבי שמעון. מה זה? רבי יהודה אמר לרבי נחמיה. בסדר, עכשיו, כן.
עוד שבאמת במשעת שלכוח את ספר התורה הזה, אז יש את דברי שם גם חלק מפרשים כותבים שהכוונה לדווקא שירה תעשינו זה בשירה הזאת.
כתבו לכם את השירה הזאת.
איפה למה לקוח את ספר התורה הזה?
שם, צריך להעליף את התנ"ך.
אני חושב שיש כאלה שפורשים שזה גם כן על שירה תעשינו משהו. אפשר לפרש את זה גם.
יכול להיות.
וגם
בצד השני,
זה
לא כזה
מופרך
לחשוב
שמשה
כתב, זה בנבואה, כי אבל משהו ידע על ה... יכול להיות, אבל בסוגיה זה לא כתוב. למה, אם יש כזו תשובה, למה רבי שמעון לא עונה אותה? למה רבי יהודה לא עונה אותה? כנראה שהם לא רצו לענות אותה. בסדר? המקורות, לא הבנו עכשיו פעם המקורות, ראינו כבר, אבל נזכיר בעל פה. יש לנו כל מקור אחד, אבל נראה מה. אבל אחד המקורות זה מה שהרב קוק מביא בעיקר את חוף ג' שהתלמוד, גם בטח ירושלמי וגם תלמוד בבלי, יש המון רמזים לעומק פנימי שמסתתר מאחורי הדברים, ואין דרך התלמוד לכתוב אותו. הוא מביא שם אחת הדוגמאות, כמו כשיש שתיק רב, שהוא מביא בשם הרמ"א מפאנו, שרב שתה, בראשונים הוא בא, למה רב שתה? יש לנו כזה בסוכה, יש לנו שעת תקרא, עברת לנו את זה כבר?
או הודעה או לא שווה
את זה. יפה, בדיוק, או שהוא הודע לו, שתיקת להודעה, או שהוא לא חש לשאלה, שאלה שלא מתחילה בכלל, לכן הוא שתה. ככה הוא בא בראשונים בתוספות, שתי הכיוונים ובעוד ראשונים. הרמ"א מפאנו אומר תשובה, כיוון שלישי. הוא אומר, כותב את זה בצורה, אני לא מוכן, אבל עכשיו אני בא להודיעך מהמבינים שלי, שבכל המקומות שרב כהנא ורב אסי הקשו על רב הוא שתק, זה לא בגלל שרב לא מה לענות, היה לו עניין גדול לענות להם, אבל הוא שתק כי זה היה עניין עמוק בסתרי תורה, שתק משום כבשים לבושך שצריך להסתיר סתרי תורה, שם יש תלמיד שנוהגון, לא רוצה לענות להם עכשיו בקהל. והוא כותב, ואפשר דעת הרפרית לאו בלחישה, זאת אומרת שיכול להיות שאחר כך בשקט אמר לרב כהנא ורב אסי, לכם אני יכול להגיד את זה, לא רציתי לענות לפני כולם, נגיד לכם עכשיו את התשובה שלי. והוא לא מסתפק בזה הרמ"א מפאנו, אלא הוא מביא עכשיו שם כמה דוגמאות, הוא מסביר על פי פנימיות התורה מה העומק שבדברי רב, ולמה הוא שתק וכו'. ומה העומק שבדברי רב כהנא, זאת אומרת שרק בעצם יש אמת פה בכל צד, דברים מאוד עמוקים שלא נכתבו. ועוד, יש עוד מקורות על הכלל הזה, לא נרחיב עוד כרגע, אבל מה ש... הרב בעצם קודם כל מרחיב את הכלל הזה לא רק למקום של שעת, הרמ"א מפאנו מדבר על שעת קרב. הרב בעצם מרחיב את זה עוד. קודם כל, הרב קוק באיגרת קוף ג' כשהוא מדבר, אז הוא, לא, הוא מביא את זה כדוגמה לזה שהגמרא כאילו מסתירה דברים עמוקים מאחורי כל מיני רמזים. והרב מביא את זה כדבר יותר רחב, הוא מביא את זה כאחת הדוגמאות. לכן קודם כל בסברה מסתבר שבאמת הגמרא יודעת להגיד חזר בו, היא אומרת כמו חזר בו, לפעמים היא שואלת למה הוא לא שאל, למה הוא לא ענה, והיא מתרצת, ובמקום שהיא לא כותבת ולא חזר, כנראה שזה רמז, זה עניין יותר פנימי. וכאן זכינו להגרה
כהן מבין את הזצ"ל שהוא הולך עם הכלל הזה, בסדר? זאת אומרת, הוא שואל את השאלה הזאת והוא משתמש, הוא מוציא מפה, עוד מעט תראה מה הוא מוציא מפה. אבל צריך לזכור את המקור הזה פה של הגרא, הגמרא הזאת, זה לא, הוא מזכיר את הגמרא, הגרא נמצא על הפסוק, וימות שם משה עבד השם, בסדר? שם נמצא הגרא, פירוש כל אליהו. וזה הגרא מאוד, חוץ מהדברים המתוקים שעוד מעט נשאר מדברי קודשו, מאוד חשוב הגרא הזה בתור ראייה לזה, לכלל הזה שהוא הגרא הלך איתו, בסדר? אנחנו צריכים לזכור, כל מקום שנגיע למקום שיש קושייה בלי תשובה, יש לנו כבר כמה מקומות שמראים לנו, יש פה כלל, כן? צריך לחפש, בסדר? אני מדגיש את הדברים כדי להראות שהכללים האלה הם כללים מבוססים, וזה לא איזה משהו שזה המצאה, בסדר? זה חשוב לי להדגיש את זה. אז בואו נראה את זה.
בגמרא במסכת בבא בתרא, תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה וכולי וכולי וכולי. אני קופץ לסוף שורה שלישית. והנה הקושייה נגלית לכל. והגמרא אומרת הקושייה ברורה, כן? זה לא רואה איזה משהו מיוחד בקושייה, זה קושייה ברורה. האחתי רץ רבי שמעון קושיית רבי יהודה, וכאמר אפשר משה חי, וכתב ויעמוד שם משה, ומחזק שיקרא חס ושלום. ומה תרץ שהיה כותב בדמע? מה התירוץ בזה שהוא כותב בדמעות, כן? כאילו זה לא מתרץ את השאלה בכלל. ואף בלי חורתי כן רשי זה על הקושייה, כי כל התורה אמר הקדוש ברוך הוא כל תיבה למשה, והוא חזר ואמר כל תיבה כדי שלא ייתה, ואחר כך כתב והיינו על ויעמוד שם משה, וכאן מלך לא אומר משה כלל, כי הוא כשקר שהיה עדיין חי, ולכך היה כותב בלא אמירה כלל, החקתי קשה, כי אף בלא אמירה כלל, חליל לקדוש ישראל שנכתב עליו ולא קם נביא וכולי, לכתוב שקר חס ושלום אף בלא אמירה, כן? זאת זה שרשי כאילו כותב לנו במנחות, שמשה לא אמר את זה בפה, כן? אז כביכול היה אפשר לומר, זה לא הוא לא אמר את זה בפה כי היה לו קשה להגיד את זה. הוא לא אמר כי הוא לא רצה לשקר, נוצר, לכתוב בתורה, בתורת אמת, כן, נתן לנו תורת אמת, לכתוב בתורה זה יותר פשוט מלהגיד בפה, אולי זה אפילו יותר חמור, כן? זה לא מתרץ את השאלה, איך משה כותב?
אני בפה באותו רגע, זה לא נכון ללכתוב בתורה בעוד 5 דקות, זה כאילו...
בסדר, אבל התורה תורת אמת, לא יכול להיות, אפילו, ועכשיו 5 דקות, זה גם לא יכול להיות. לא יכול להיות שאתה כותב עכשיו בתורת אמת, שמכוחה אחר כך... מכוח הכתיבה של משה רבנו עכשיו, אנחנו קוראים כל הדורות את הפסוקים האלה, ואם... הדבר נכתב כשקר, זה חס שלום, להגיד את זה, תורתנו תורת אמת. ואם כן, הקטיה קושייה במקומה עומדת דברי רבי שמעון, איך אמר כי משה כותב בדמע. ועוד קשה, אמר רבי יהודה שמכאן מלך כתב יהושע, ולא חושב שכל קושיית רבי שמעון. הייתכן שיכתוב תורת השם אפילו עוד אחת שלא על ידי משה? ייכתב, כן? הלא מקרא מלא דיבר כתוב, זכרו תורת משה עבדי. ושני הדעות של רבי יהודה ורבי שמעון הם הקשה, ההבנה מאוד. טוב, הוא מכניס פה אולי זה קשור לעניין של כתיבה כדיבור דמי, אולי זה המחלוקת, האם כתיבה כדיבור דמי או לא כתיבה כדיבור דמי, בסדר. עכשיו הוא מביא את הפירוש שלו, זה הגרא, אני לא יודע אם זה הגרא כתב את זה או לא הגרא, אבל לא משנה, אנחנו לעיקר הפירוש של הגרא. אמנם יש לפרש, כי שניהם דברי אלוקים חיים, ומר אמר חד, אמר חד, אבל לא פליגו. כי לכאורה קשה בדברי הגמרא, מה מקשה שמונה פסוקים אחרונים שבתורה יחד נכתבו אם משה היה עדיין חי? הלא כל התורה כולה הייתה נכתבת 2,000 שנה קודם בריאת העולם. זה היה צריך להקשות עוד הרבה קודם, כן? אם התורה כבר הייתה קדמה לעולם, היה צריך להקשות, מה? אז כל התורה היא שקר. עוד לא נברא העולם. איך כתוב בתורה בריאת העולם אם קדמה לעולם? כל הסיפור, כל בריאת העולם, וכל האבות, ויציאת מצרים, הכל זה כביכול, חשב שלום שקר. למה זה לא שאלו? אם כן, לא היה עדיין השמיים והארץ, וכל אשר בא, ודור המבול, ודור הפלגה, ויציאת מצרים ודומיהם, ואיך נכתבו בתורה קודם שהיו בעולם? אמנם זאת ידוע כי כל התורה הוא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. והיינו על ידי צירופים של אותיות ותיבות. ולפני בריאת העולם הייתה התורה אמון אצל הקדוש ברוך הוא על פי צירופים וסודות נעלמים. ולא הייתה נקראת כמו אתה, רק על פי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואחר שברא השם יתברך את העולם, ונתן את התורה לישראל, וסיבבם במצוות הצריכים לעשות בגבולי מקום וזמן, כתב את התורה בהר היטב איך לעשות כל המצוות, וחילה כל התורה לתיבות ואותיות לגלות ולפרש את כל דברי התורה הזאת. וסודות התורה על פי צירופים ניתנו ליודעי חן, מה שאין מודיעים אלא לחכם ומבין מדעתו. לפני שנמשיך, קודם כל יש פה יסוד מאוד חשוב בכל הגישה שלנו לתורה, תורתנו הקדושה, שהתורה, מה זה התורה קדמה לעולם? עוד אין את כל הסיפורים, אין את כל הלבושים, אלא מה יש את שמותיו של הקדוש ברוך הוא? כל התורה אנחנו יודעים שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? כל הפסוקים, כל פסוק שראינו, הפסוק הכי נידח והכי, הכל זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, על פי כל מיני צירופים. יש כידוע השם של מבית אותיות, שיוצא הרמב"ן אומר, יוצא מהפסוק בראשית, בכל מיני קריאות וצירופי אותיות, ואטבש, ודברים שאנחנו לא יודעים איך, בסדר? וכל פסוק, כל הפסוקים, כל האותיות שבתורה, בכל מיני צירופים, זה יוצר כל מיני שמות של הקדוש ברוך הוא, שחלקם אנחנו המקובלים יודעים, כל אחד לפי מעלתו, יש כנראה דברים שאנחנו לא יודעים, דברים מאוד... אין סופים, הכל, כל מיני שמות של הקדוש ברוך הוא. ומזה נובעת קדושת התורה. וזה היה לפני בריאת העולם. שמותה של הקדוש ברוך הוא, דבר נצחי, זה היה לפני בריאת העולם. כשניתנה תורה, ירדה לעולם, ואז כבר זה מתלבש בסיפורי העולם הזה, ובמצוות שיש להם זמן ומקום ואופן שעושים אותם וכו' וכו'. אז עכשיו התורה מסודרת, הקדוש ברוך הוא כאילו נותן למשה לסדר את התורה, את שמותיו הקדושים, בסדר שיהיה לו פשט גם שמובן אלינו. ואז בעצם הכל זה, בנסתר, זה הכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ובנגלה יש לזה מובן של פשט שאנחנו יכולים לקרוא עכשיו ולהבין מה זה אומר לי, איזה סיפור זה מספר לי, איזה מצווה זה אומר, מה הפרטים, מה העניינים של המצווה. וכל התורה בנויה כגוף כזה, כן, שזה הפשט של התורה, והנשמה שלה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. עם כל המשמעויות, כן, זה אין סופי כבר, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כולל הכל. וזה קודם כל, וזה קודם כל הרמב"ם מסביר כאילו את זה שהתורה הייתה לפני בריאת העולם. עצם ההבנה הזאת היא מאוד משמעותית, חשובה לכל הגישה שלנו לתורה. זה נקפוץ שנייה לזוהר שהבאנו, כן, תחזי כתבה, קודש בריך הוא וסליק ברות הקמל עם עברה אלמה, כן, כשקדוש ברוך הוא עלה ברצונו לברוא את העולם, הווה מסתכל באורייתא וברא לה, היה מסתכל בתורה ובורא אותו. וכל עובדה ועובדה דברה קודשי בריך הוא בעלמה, הווה מסתכל באורייתא וברא לה, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. עכשיו הוא לא הסתכל והיה כתוב בתורה, ביום השלישי, כן, מה עושים היום? פותח את הלוז, יום שלישי, בית שערת וכו', יאללה. אלא התורה היא הסדר הרוחני של העולם, מה שהמהר"ל כל הזמן אומר, והוא מחסה, הגר"א פה פתח לנו פה את העירייה וגם את זה, זה עדיין לא מובן מספיק, כן, אבל לפחות זה נותן לנו את זה קריאת כיוון. התורה זה הסדר הרוחני של העולם, זה לא שכתוב בתורה איך עושים מציעים ואיך עושים שמיים, אלא התורה זה שמונה של הקדוש ברוך. וכמו שמובא בעל שטר מביא גם בפנימיות התורה, כן, עולם השם דברך ניצב בשמיים, דברך מחיה את השמיים. והאותיות שבהן נבראו שמיים וארץ, זה צירופי השמות של הקדוש ברוך הוא, זה כבד אותיות שהן מיוצרות אין סוף צירופים, שכל מיני צירופים של כל מיני שמות של הקדוש ברוך הוא, וזה ברא. והשמיים נבראו משם אלוקים מסוים, והארץ משם אחר, ובעלי החיים, ובני האדם, ועם ישראל, והמצוות, הכל זה בעצם, כל העולם הוא העלם, הוא מעלים בתוכו את שמותיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהשפת אמת אומר שיש בכל דבר, נקודת החיות האלוקית שאנחנו שואפים אליה. וזה בעצם העומק של כל הגישה שלנו לתורה על העולם, שהוא הכל מכסה בעצם את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. נחזור להגר"א, עכשיו איך הוא מפרש את הסוגיה. ואתה מתורס דברי הגמרא, אני באמצע הפסקה האחרונה, שורה שמתחילה ראשי תיבות הנזל, כן, נזכר לעיל. כי כוונת רבי שמעון, איך אפשר להיות ספר תורה חסר אפילו אות אחת? וגם שלא להיות כשקר חס ושלום. לכך הוא אומר, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב, רוצה לומר שאמר משה כל תיבה ותיבה כאשר היא כתובה בידינו בגילוי המצוות, אבל מכאן ואילך לא היה יכול לכתוב בגילוי ויעמוד שם משה, ומי זה כשקרה, וגם לא היה יכול לגמור על ידי יהושע, כי אפשר ספר תורה חסר עוד אחת. לכך הוא אומר, שימו לב, שהיה כותב בדמה. מה אתה כותב בדמה? אנחנו הבנו בדמעות. הפירוש הוא מלשון מלאתך ודמעך. רוצה לומר מדומה. מדומה, כשכתוב מלאכה ודמעך, אז אחד הפירושים, מה זה מדומה? הבאתי פה מפירוש המשניות לרמב"ם. והמדומה הוא דבר המעורב מחולין ותרומה. בסדר? מדומה זה אם נפלה תרומה לחולין, עכשיו זה נקרא מדומה, צריך להעלות את התרומה, יש דרך איך מעלים, בסדר, איך מחזירים את זה לחולין, אם אפשר, אם אי אפשר, מדומה זה מעורבב. עכשיו אומר רגע, תראו איזה נפלא. היה כותב בדמה, מלשום ידך ודמך, רצוע מה מדומה בערבוב אותיות. שהיה כותב מכאן ואילך על פי צירופי תיבות והם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא היה נקרא כלל ויעמוד שם משה, רק תיבות אחרות על פי סודות התורה. ולאחר מיטתו כתבה מיהושע כפי שניתן לו רשות לגלות את התורה. זה מדהים. כל התורה, משה כותב אותה, גם, הוא גם אומר וכותב. מה זה אומר שהוא אומר וכותב? מה שרש"י אומר שהוא אומר וכותב? יש פה גם מובן, מעבר לכתב שהוא מבנה את הנצחיות העליונה של התורה, את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, יש פה גם אמירה. אמירה זה ממש אפשר לקלוט אותו עכשיו, כן? שיש לו דיבור במציאות, יש לו הבנה, ולכן משה כותב את שמותיו של הקדוש ברוך הוא כבר על פי ההבנה שתובן לנו. אבל שמונה פסוקים אחרונים, מצד אחד בוודאי כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה, מי בראשית עד עיני כל ישראל, כל האותיות, כולם שמות, לא יכול להיות שספר תורה חסר אות אחת. עכשיו זה מובן למה לא יכול להיות. למה לא יכול? כי הקודש שמותיו של הקדוש ברוך הוא חסר אות אחת, אז יש פה חוסר, זה לא יכול להיות ספר תורה, כי יש פה חוסר בהופעת אור השם בעולם. לכן לא ייתכן שמשה לא כותב, שחסרה אפילו אות אחת שמשה רבנו לא כתב. מצד שני הוא לא יכול לכתוב שקר. שאלנו קודם, מה זה עוזר שהוא כתב ולא אמר? מסביר הגר"א, את זה הוא לא כתב ויעמוד שם משה. את השמונה פסוקים האחרונים הוא כתב על פי הפנימיות. רק על פי שמותיו, בערבוב אותיות מי שהיה קורא את שמונה פסוקים, הוא לא היה מבין מה כתוב שם, זה היה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כשהגיע יהושע, הוא עכשיו יכול כבר לכתוב את הדברים, וזה לא יהיה שקר אחרי שמשה רבנו מת, עכשיו ניתנה לו רשות לגלות את השמונה פסוקים האחרונים, ואז הוא סידר את זה על פי המובן שלנו, ויעמוד שם משה. ואז יוצא לנו שבעצם אין פה מחלוקת, בעומק אין פה מחלוקת על רבי שאול לרבי יהודה. כן, זה מה שהוא ממשיך אומר. נכון. ואם כן, שני הדעות לא פליגי, כי באמת כתבן משה ולא חסר אפילו עוד אחת. רק כי שמונה פסוקים אלו לא יכול לכתוב את הנגלה, וכתב כפי הצירופים וזהו בדמה. וישוע כתבן כפי הנגלה כדעת רבי יהודה. ושניהם מסכימים לדעה אחת, כי נכתבו על ידי שניהם. על ידי משה הנסתר והסוד, ועל ידי יהושע הנגלה, כאשר היא כתובה בידינו לדור ודור, לדור דור. וזה נפלא, שמי זה שאומר שיהושע כתב? רבי יהודה. ומי זה שאומר שמשה כתב? רבי שמעון. זאת אומרת, רבי יהודה מביט מצד הנגלה, כידוע, כשיטתו. אז אומרים, מצד הנגלה, מי כתב את השמונה פסוקים? יהושע כתב אותם. מצד הנסתר, שזה רבי שמעון, שהוא כפי התורת הנסתר, מי כתב אותם? משה רבנו כתב אותם. וזה נפלא, בעצם מה שיוצא מהסוגיה הזאת, זה פשוט מתוק מדבש. שבאמת, יש פה בחינה שמשה רבנו הופיע בשמונה, לעומת כל התורה שמשה נתן גם את הנסתר וגם את הנגלה, שמונה פסוקים אחרונים, רק משה נותן את הנסתר, כי את הנגלה הוא לא יכול לתת, שלא ימחזיק השקרה, כי זה תורת האמת נתן לנו. אז משה כותב רק את הנסתר, ויהושע כותב את הנגלה. באמת רבי דבר רבי שמעון מסכימים. והסוגיה כותבת את זה בצורה כזאת, נראה כאילו מחלוקת, ויש פה קושייה על כל צד, כי זה דברים עמוקים, דברים שאין דרך התלמוד לכתוב אותם. את הגמרא לא דרכה לכתוב, משה כתב פה את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא בצורה וכו' וכו', ובא יהושע. זה דבר נסתר, זה סוד שהגמרא היא מסתירה אותו, אבל היא רומזת לנו אותו על זה שיש פה קושייה בלי תשובה לכל צד. ובסוף אין פה מחלוקת. כביכול, אם היינו שואלים, אומר הגר"א, אם הייתי, עכשיו רבי יהודה ורבי שמעון היו פה והם היו יכולים לגלות לנו את הסודות ולא לא היו חוששים להסתיר משום תלמיד שאינו הגון, אז הם היו אומרים לנו, באמת אנחנו מסכימים, לא חולקים, וזאת כוונתנו, כן. מה? אוקיי. אז קודם כל זה, אני חושב שזה נפלא, זה מרגש. ועכשיו, בואו נחזור לשאלות שלנו. אז את השאלה האחרונה תרצנו, בסדר? נכון? שאלה בלי תשובה, שהשאלה המרכזית פה בפשט תרצנו. ויש לנו פה דרך אגב עוד כלל, כן? ליחס בין הנסתר לבין הנגלה. בסדר? שהנגלה הוא מתייחס תמיד להופעה של הדברים במציאות, והנסתר הוא מתייחס לשורש הרוחני שלהם. הרבה פעמים מוצאים, ראינו את זה לדוגמה בשיעור בבבא קמא, על ארבע אבות נאמרו בשור, אז ראינו שהגמרא מתייחסת על פי יותר הצד הנגלה של הדברים, הסברנו שם, לא נחזור על זה. והזוהר הקדוש הוא מתייחס יותר לצד העומק, השורש הרוחני, מאיפה הוא בכלל הדברים נובעים מגיעים לעולם. כן, זאת אומרת, נגיד מושג האוכל, כך כדוגמה, אז התורת הנגלה תתייחס איך אוכלים, מה אוכלים, מה מברכים וכן הלאה. תורת הנסתר תתייחס לשאלה מאיפה הוגיע מושג האוכל לעולם. למה האדם נברא כיצור אוכל, מה המשמעות הרוחנית של הדבר הזה. בסדר, זה עוד כלל, יש לנו שני כללים פה בשיעור הזה, כלל אחד, ראינו שאלה בלי תשובה. כלל שני, בין נגלה לנסתר, שגם פה הנגלה שהוא מופיע דרך רבי יהודה, הוא מתייחס למובן של להופעה במציאות, ללבוש במציאות של הדברים. ועמוד שבו שעבד השם, זה הפשט. הנסתר מתייחס לשמות האלוקיים, הצירופים, כן, זה רבי שמעון, כותב בדמה בצורה מעובבת שמבטאת את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שכביכול רבי שמעון שהוא אמר עד הזוהר, הוא זה שמגלה לנו. מכאן עכשיו נבוא להסביר דברי רש"י, גם אם הוא לא התכוון למה שכל מה שראינו עכשיו באגרה, אבל ברוח קודשו הדברים נאמרו, וגם אם הוא לא התכוון בפועל, אז בתוך קדושת דבריו כלולים הדברים, ויכול להיות גם שהוא התכוון, לא יודעים, אבל זה לא נפקא מינה, בסדר? יש ביטוי בחתם סופר שהוא כותב איזה איגרת ששולחת לארץ ישראל, אז הרבה פעמים שואלים, כן? שואלים, אנחנו מכניסים כל מיני עומקים ברמב״ם, ברש"י, מה הם באמת התכוונו לזה? אז החתם סופר כותב, כשהוא שולח איזה איגרת לארץ ישראל באיזשהו עניין, כותב, הכותב את הדברים יושב בארץ חשוכה, לא יודע אם אני מדייק במילים, ואומר מילים חשוכים, משהו כזה, ובוודאי כשהדברים יגיעו לארץ ישראל, להעביר את ארץ ישראל מחכים, הם יאירו באור כפליים הרבה מעבר לכלל למה שאני מתכוון עכשיו כשאני כותב. בסדר? זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש מושג שאומרים שדברים נאמרים ברוח הקודש, אז כלול בהם הרבה יותר מהכוונה הפשוטה של מי שאמר אותם עכשיו. כי עכשיו כשהוא כותב את הדברים, זה לא עכשיו הוא, זה לא אני עכשיו, בסדר? זה דברים שנאמרים ברוח הקודש, גדולי ישראל. אז כי בכל הקדוש ברוך עכשיו, כאילו, מאיר דרכם, דרך הדיבור שלהם, וגם אם זה מעבר אפילו מה שמתכוונו באותו רגע שכתיבת הדברים, הדברים ניתנים להידרש. בסדר? כמו ששלמה המלך עכשיו אמר את שיר השירים, יכול להיות שהוא התכוון לכל העומקים שהמדרש והזוהר דורשים על זה אחר כך. אבל לא חייבים להגיד, בסדר? גם אם הוא לא התכוון, דברים נאמרו ברוח הקודש, אז הכל כלול בהם, ועכשיו באים חז"ל, ועכשיו מאירים את כל העומקים שכלולים בתוך הדברים. לפי זה נבוא להסביר את רש"י. קודם כל, כלומר, זה כבר מכוון אותנו להבין שזה לא סתם שהדברים נכתבו פה בצורה שאפשר להבין, כן? בצורה כביכול משובשת. יש פה איזה תמרור, אתה צריך לעצור, להקשיב טוב ולהעמיק, להבין פה מה הגמרא רוצה להגיד. הביטוי של יחיד קורא אותן, ולא אחד קורא אותן, או אין מפסיקים בהן, הוא בא להגיד לא רק ההלכה שאתה לא יכול להפסיק באמצע. זה בא להגיד שכל הפסוקים האלה הם יחידה אחת, הם יחיד. למה הם יחיד? כי אין בהם מובן, מכיוון שהם לא חתוכים עכשיו הם נכתבו מלכתחילה בצורה של שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נכון שאחר כך יהושע כתב אותם בצורה שונה, בצורה שמובנת לנו. אבל מכיוון שמלכתחילה נכתבו ישר בצורה של שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להפסיק באמצע. כי כל הפסוקים האלה מבחינתנו, מופיעה דרכם, נכון שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל היא כולה נכתבה מלכתחילה בצורה מובנת. מכיוון שהפסוקים האלה, זה לא כולה כמו שהבנו עד עכשיו. זה מעלה יותר עליונה בפסוקים האלה מכיוון שהם נכתבו ישר כשמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה אור עצום, אתה לא יכול להפסיק את זה באמצע. אולי אתה חושב עכשיו כביכול, כאילו איזה, כן, כביכול, זה שם אלוקי באמצע. כשדברים מלכתחילה נכתבו על ידי משה רבינו באיזשהו מובן, בסדר, אני חותך, לפי הכללים, סוף פסוק, לא יש שלושה פסוקים אחרי תחילת עלייה, אחרי תחילת פרשייה ולא שלושה פסוקים לפני. אני יכול לעצור באמצע, כי מלכתחילה זה נכתב על פי מובן, אז אני יוצר את המובן. אבל כשזה נכתב כשמותיו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעצור באמצע. מבחינתנו כל הפסוקים האלה יחידה אחת. כן?
הכוונה שזה נכתב בשמותיו של הקדוש ברוך הוא לא היה מילים,
כן, רצף של אותיות, ספור כמה אותיות יש שם, הכל רצף אחד של אותיות, בלי חלוקה לפסוקים ולמילים.
ואז יהושע בא מחלק את זה למילים.
כן, כן. ולכן הם נכתבו כיחידה אחת, של שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אסור לנו לחלק אותם, כן.
אפשר להוסיף שזה קשור למה שכל פסוק שמשה לא פסק, רק
נכון.
זה
דגש שזה שמושה לא פסק. נכון, יפה מאוד. שר כוח. אני צריך להוסיף את זה. כל העיר השם משה, צריך לראות את המקור לא מדויק. תזכיר לי בבקשה להכניס את זה למחשב שזה יצא בהמשך. אולי אני אגיד לשלח את זה לרב, בלי נדר. אני צריך לראות, אולי אפילו הרב בעצמו אומר את זה ולא שמתי לב, אבל נסתכל.
אז ענינו על השאלה, גם את זה, על הבדמה, כן? אנחנו שמנו פה דמעות, אז זה לא נכון. בדמה זה לא כמו המובן הפשוט של דמעות, אלא ריבוב. הסבר פעולה ולא כתוב אין מפסיקים בהן, כי כתוב דבר הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, זה נכתב בצורה שמבטאת את עומק העניין של הפסוקים האלה. אם היה כתוב רק אין מפסיקים בהן, לא הייתי מבין למה הם מפסיקים בהן. כתוב יחיד קורא אותן, זה לא רק יחיד שאדם אחד, אלא כל הפסוקים האלה הם יחידה אחת. ונראה אם יש לנו פה עוד. זה תמיד. ברגע שמגיעים לזה, אני אומר, טוב, אז הבנת עכשיו טוב את רש"י. מה שהבנת קודם בשעה ראשונית, תמשיך להבין, אבל הבנו עכשיו את עומק דברי רש"י הקדושים, בסדר? לפי דברי הגר"א הקדושים. אז יש לה מקום להעמיק, יכול להיות שגם שם תמצא עוד עומק שגם מבחינות, אבל צריכים לשמוח עד כדי התרגשות, ובאמת, הדברים האלה, דברים נפלאים, זאת אומרת, נפלאים גם מצד עצם היסוד פה של להסתכל ככה על התורה, שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אחרי זה כשקוראים פסוקים, אפילו את הפסוקים האלה, כן, כמו שהרמב"ם כותב, האחות תובל קין, ופסוקים, מה אכפת לי עכשיו לשושלת וכל השמות של בני ישמעאל, כאילו הצעות, עכשיו כשמישהו מחפש שם לבן, אז הוא יודע, אין לו איפה לחפש, לא יודע אם תבחרו משם. מה, אבל פתאום אתה מבין, כל הדברים, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו יש מקום להבין, וזה פותח לנו כבר פתח למשימה, אתגר אינסופי, כן, לנסות קודם כל בכלל להגיע, להבין. מעט מזער מיכולתנו להבין קצת את לפי קטנותנו, כן, את העניין הזה ששמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה גם לעשות להבין את הקשר, כן, כאילו בין הצד הנגלה לבין העומק הרוחני הזה, כן, של שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כמובן, זה גם השמות של הצירוף האותיות, אבל יש לזה משמעות רוחנית, זה אידאות רוחניות, להבין עכשיו בעצם מה הנשמה שעומדת מאחורי כל פרשייה, מאחורי כל פסוק, ואיך זה קשור גם לאותיות ולצירופי השמות, זה כבר דברים שהם, לא יודע, נתנו פה איזו משימה לכל החיים עכשיו, כן? אבל עצם התובנה הזאת היא נותנת את הפתח לכל זה שאנחנו באים ללמוד תורה, לקרוא תורה, זה לא יומן, כשבאים ככה לתורה זה מרגש וזה לקרוא אותה ככה באימה ובירדה, כשאנחנו מבינים שעוסקים פה בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, זו זכות אדירה. הקדוש ברוך הוא נתן לו לעסוק בשמותיו, אז הוא הלביש את זה, כדי שיהיה לנו איזו הבנה, איזו תפיסה, בלי ההלבשה של ההבנה הפשוטה של בראשית ברא אלוקים ושל יציאת מצרים, לא היינו יכולים לאחוז בזה בכלל, לא היינו כלים בכלל. אז ההבנות הפשוטות, זה נותן לנו אפשרות לאחוז בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא יאומן, אחרי זה שאנחנו מבחים כאן, שבחר באנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זה זכות שאנחנו לא תמיד... גם אחרי כל מה שאמרנו עכשיו, כאילו זה לא יאומן איזו זכות לבוא ולאחוז בשמותיו של הקדוש ברוך הוא על פי הבנתנו הדלה, אנחנו מבינים כלום. אבל להגיד את זה בפה, וכשאנחנו אומרים עכשיו, אומרים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא גם בלי להבין, זה דבר שהוא רק בשבילו, אולי אנחנו יכולים להפסיק בכלל כאילו ללמוד תורה כל היום. ומעבר לזה, כשרואים סוגיה, ובמבט ראשון, גם ברש"י, כן, עם כל הקשיים שלנו לרש"י, וגם בפשט הגמרא עצמה, שנראה לנו זה הבנה מסוימת במבט ראשון, שהיא נשארת עם קשיים, ובלי זה היינו נשארים, בסדר, נשארים עם הקשיים, אבל פתאום כשאתה רואה את זה, ופה, מה שזכינו פה, שזה הדרמה, כן, כשאנחנו אומרים דברים, גם כשקורה, כן, אמרו, גם דברים שאמרו גדולים, לא רק שאנחנו הקטנים, כשהרב ויצמן אמר, גם אפשר להגיד בסדר, מי אמר שזה, וכשזה הדרמה זה כבר, לא שאנחנו נותנים את זה, אני אומר כאן, מה קורה, מה המציאות? תגיד משהו בשם הגר"א, זה לא יהיה ויכוח. אז זה נותן לנו איזה חינוך פה. נותן לנו איזה חינוך מה אנחנו חופשים בלימוד תורה. וזה שהגר"א לומד ככה את הסוגיה, הוא אומר, יש פה קושייה, נשאר פה קושייה בלי תשובה. ואי אפשר להביא את הסוגיה, ולאן הוא לוקח את זה, בוודאי זה חינוך חשוב מאוד לכל לימוד גמרא, שעכשיו באלף סוגיות אחרות יכול להיות שנשאר בקושייה. אבל מספיק סוגיה אחת כזאת, שהגר"א בא וחושף לנו פתאום כזה עומק. זה נותן אמון לאלף סוגיות אחר כך שנשאר בקושייה, ו- ועם האמון הזה נלך ונעמול עד שדברת השם, הקדוש ברוך הוא עזור לנו לגלות עינינו להביא נפלאות מתוכתו, בעזרת השם, שנזכה למתן תורה, להארה גדולה, בעזרת השם.